שבועות, ועכשיו הלכות תשעה באב. אז כתוב שיש ספרי מנהגים קדמונים, בעיקר מספרי חכמי אשכנז, כתבו כל מיני ספרי מנהגים, ספר המנהיג וכל מיני ספרים, ספרי מנהגים. יש מנהגי וורמייזה, יש נוהג קצון יוסף, מנהגי פרנקפורט, ספרים שכתבו לפני 400 שנה ומעלה, מגדולי ישראל, אחרוני הראשונים שליקטו את מנהגי המקומות, מנהגים מאוד מעניינים. אז אגב, בספר מנהגי וורמייזה, שם כתוב, וכתוב שגם החתן סופר נהג הרש על תשובות זיכרון יהודה, מתלמידי החתן סופר, שהוא מביא את זה ככה, שלפני תשעה באב יש ללמוד וללמד הלכות תשעה באב לתלמידים. אנחנו מכירים את זה מפסח, כן? יש אנשים מקודם לחג, יחסם חג בחג, לגבי כל המועדים. אבל זה משהו מיוחד לתשעה באב, אולי גם זה קשור ליסוד הזה, שזה בעצם אמור להיות מועדים וימים טובים. דווקא ככה בדרך בבוקר שלחתי בית הכנסת, חשבתי לעצמי, אין לנו הלכות, איזה סוג ימים טובים זה יהיה? זה יהיה כמו יום טב, כן? או כמו חול המועד, או כמו ראש חודש, או כמו פורים, או כמו חנוכה. יש סוגי ימים טובים, יש ימים טובים שהם כמו יום חול, רק אומרים הלל, יש ימים טובים בגדר של חול המועד, של יום טב.
יותר מכולם, כי כפי גודל הירידה, ככה גודל העלייה.
גודל העלייה, כן. אז כתוב לי ימים טובים, אז... מעניין אם איפשהו מדובר על זה אולי. טוב, נתחיל את ההלכות. בנוגע לצום על תשעה באב, אז מי שמותרים שלא לצום, אז צריך בדרך כלל להתייעץ ולשאול רב מורה הוראה, אבל בעיקרו כתוב שחולה, למרות שחולה שאין בו סכנה, אבל יש לו קצת חום, גרון, הוא מרגיש, מה שנקרא, חש בכל גופו. בדיוק, הכל עובד בהשגחה פרוטסטנטית, בדיוק היום כותב לי, יש לי תלמיד, אחד הרבנים בצפון, שבא אליי לעשות שימוש. אז בימי שני הוא מגיע, הוא כותב לי, כל עצמותיי תאמרנו, ולכן אני לא יכול לבוא היום. אז בדיוק, כשהכנתי את השיעור, הייתי את המילים, חולה שחש בכל גופו. בן אדם מתבטא, הוא מרגיש כמו בשפעת, מרגישים שכל הגוף כאילו שבור. אז כולל בגדר הזה כתוב שאדם כזה לא צם. בכף החיים עושים את תפקוף מודל לצקות למדל, הוא מוסיף שגם חולה שכבר התרפא אבל הוא עדיין מרגיש חולשה מחמת המחלה, גם כן לא צם. נגיע לנשים בהיריון, אז צריך לשאול את הרב, להתייעץ איתו ולשאול. בעיקרון יש נטייה להקל על יסוד דברי הרופאים שיש, שהם כותבים את תסמונת של היום הזה, שיש ריבוי לידות מוקדמות ולכן משתדלים להקל, שואלים איך מרגישים וכמה מרגישו חולשה וכיוצא בזה. בעיקרון משתדלים להביא למצב שלא יצטרכו לצום, אבל אם אפשר לפחות בלילה, בדרך כלל אנשים רגילים, כאשר ברבע לשמונה זה השקיעה פה בארצנו הקדושה וסיימו אז ארוחה טובה ושתו כמו שצריך, אז אם לא מבזבזים את הזמן עד אחד בלילה, עד שנים עוד פעם רעבים, אז בטבע האנושי, חוץ מתינוקות, לא צריכים לאכול עוד הפעם. אבל אי אפשר לדעת אם אישה ביום מקיאה וכיוצא בזה, הכל תלוי לפי המצבים. אבל אם הכל מתנהג כשורה, אז יש מגדולי הפוסקים האלו, רב ועוד, שמבקשים לאחר את ארוחת הבוקר קצת. כלומר, אם תמיד אוכלים בשמונה, לאכול בתשע. היום כשאמרתי את זה לאישה אחת, היא אומרת, אז אני אוכל ב-12. שאלתי, את אוכל לדעו קודם ב-11? אומרת, כן, כן. בסדר, זה בוקר מעניין. על כל פנים, זה צריך לשאול. בנוגע למניקות, אז זה תלוי. אם זה הנקה מלאה ולא נותנת תוספות, אם התינוק רק יונק, הוא לא מקבל בקבוק, אז היא לא צמה כדי שהחלבה לא יתמעט. אבל אם היא נותנת גם בקבוק, אז תוך 30 יום מהלידה, אישה נחשבת לחולה שיש בו סכנה קצת. אוכל, פוסקים אחרים על לשון חולה שאין בו סכנה, המהרש"ל מתבטא בסגנון יש בסכנה קצת, ולכן תוך 30 יום מהלידה יולדת לא צמה. אבל אם עברו כבר 30 יום והיא שואלת אבל אני מניקה, אז במידה והיא נותנת גם בקבוק, אז ביום הזה צריכה לתת יותר בקבוק ופחות מן עצמה ולצום, והחלב חוזר במוצא הצום אחרי כמה שתיות טובות, אין שום בעיה. לא עלינו, אחרי הפלה גם כן נחשבים כמו יולדת. הפלה שהייתה אחרי הריון שנמשך יותר מ-40 יום ויותר, שזה נחשב כבר, ההפלה נחשבת כמו לידה, גם כן יש לה את
השלושים, כולה להם מותרים בלילה,
יש לה גם כן כבר את השלושים יום האמורות, שהיא נחשבת כחולה שבסכנה קצת ולא צריכה לעצום. בנוגע ללילה כבר אמרנו מקודם, בעיקרון באופן טבעי לא צריך לאכול. אם לא צריך לאכול, אז למה לאכול סתם? כיוון שאין סיבה, אם כמו שאמרתי פה בארץ שברבע לשמונה העצום נכנס, ולא לדבר באירופה ששם בעשר, מתי בצרפת נכנס העצום? בסביבות רבע לעשר, עשר וחצי, משהו כזה. אז מי שאכל עד הסעודה טובה ולא ושתה כמה כוסות טובים, סביר להניח שאם לא הולך לישון בשתיים, שלוש אחר חצות, אין סיבה לאכול ולשתות. אבל אם כן, למשל, אישה שהיא הייתה מאוד צמאה, והיא בהיריון, והיא מגישה צמא, גדול הצמא יכול לגרום לצירים מוקדמים, כיוצא בזה, להשתדל, במידה ואין סיבה אחרת, להשתדל, כמו שאמרנו, להגיע עד למצב של אחרת ארוחת הבוקר בשער, אם אפשר. עכשיו בנוגע לאנשים שהם סתם מאוד מאוד חלשים, אז גם כן שוב הם מביאים בתשובה סגוינים ועוד, שאנשים שהם זקנים והם חלשים מחמת זקנה גם כן שלא יצומו. אבל כפי שאמרנו, השורה התחתונה, אם ברור, ברור, במידה ושאלה, שזה יש רבנים מורי הוראה, שאפשר לשאול אותם את השאלות הללו, ולא צריך דווקא רב פלוני או אלמוני, בדרך כלל הרבנים המקובלים יודעים את פרטי הדברים הללו ויפסקו כדת וכדין. אבל גם משהותר לו לאכול בתשעה באב, זה לא עושה שהתענית נעלמה. כלומר, יש את כל שאר, יש חמישה עינויים בתשעה באב, כן? אכילה ושתייה, אז חלק מהם. אז נכון, את או אתה נמצאים במצב שלא צמים, אבל נילת הסנדל ורחיצה, שאר הדברים הם קיים, ממשיכים וקיימים. עכשיו, בנוגע לבלוע תרופות, הרבה שואלים את השאלה הזאת, הם חייבים לקחת תרופה מסוימת, הם לא במצב שלא צריכים לצום, הם צריכים לצום, תרופות לעניינים שונים שקשורים לרפואת הגוף, בעניינים שלא קשורים לצום, אז לבלוע בלי מים בטח שמותר, רק אפילו אם צריך קצת מים גם כמותר, ואם זה לא עושה קשה מאוד, אז כדאי לגרום בכך שהמים לא יהיו טעימים, אני יודע, עושים קצת תמציתי בתוכו, קצת כמה טיפות מלח, שהמים לא טעימים, אבל שם זה המנהל בך כותב שלא כמו ביום כיפור, שאז מקפידים דווקא שאם חייבים קצת מים, שיהיו מים ממש פגומים, ותשעה באב זה לא חובה, זה פריבילגיה, אם אתה יכול, אתה יכול, אם אתה לא יכול לבלוע את הכדור הזה, למשל היום היא שאלה אישה שהיא צריכה לקחת תרופות שקשורים לעניינים של רפואת נשים, שחייבת לקחת כל יום תרופה בשעה מסוימת וקשה לה בלי מים. אמרתי לה שבמידה ויכולה, אם היא יכולה לשים בזה משהו קצת שיפגום שיפגום, אם לא יכולה עם קצת מים גם כן לקחת את זה. זה בנוגע לשאלות הללו. ילדים קטנים, אפילו הם כבר מבינים ויש בהם דעת להתאבל, כתוב שלא צריך לחנך אותם בתעניות האלה שמדרה בנן, יכולים לאכול ולשתות כל צורכם, אבל מה שראיתי בבתים של יהודים שומרי תורה ומצוות, מה שמקובל בהם ישראל, שבכל זאת מחנכים קצת את הילדים לאיזה שעה, שעתיים, שלוש, ולילדים אפילו שיש איזה ספורט כזה, שכמה הם מצליחים לצום עוד ועוד ועוד, אלה יצר הרע שלא רצו. יש איזשהו רצון כזה להוכיח שהם מסוגלים את זה. אבל פי ההלכה אין עניין, הם יכולים לאכול ולשתות כרגיל. עכשיו בנוגע להיכנס לפרטים, בערב תשעה באב, בערב תשעה באב אחרי חצות לומדים רק את הדברים שמותרים ללמוד בתשעה באב, שזה סיפורי החורבן שבתלמוד, מסכת בית קטן שעוסק בהלכות הללו, הלכות תשעה באב וכיוצא בזה. חסידות מותר ללמוד. הנה שומעים הגיע לשיעור, אורח חשוב, אשמח לראות אותך בכל השיעורים בעזרת השם. אתה תהיה תלמיד חוכם גדול, אתה תדע יותר מאלה שמנסים ללמד אותך. אז בנוגע ללימוד החסידות, כתוב שמותר ללמוד חסידות. אז מה שכתוב בשדיכם בשם אבילה מפאריץ', שמכיוון שכתוב בגמרא במסכת מסכת מאוד קטן, באמת לא מסכת חגיגה, שאין מוסרים רזי תורה למי שליבו דואג בקרבו, אז ממילא לימוד רזי תורה קשור לליבו דואג, זה לא, כי כל הטעם למה לא לומדים, כי פקודה שהם שרים מסמכי לב, זה קוראים שמחה. אז זה לא פשוט, אם אבילה מפאריץ' אמר, אז בטח זה מקובל בלי שום ספק, אבל לא כתוב שהלומד סתרי תורה ליבו דואג בקרבו. מי שליבו דואג בקרבו מוסרים לו רזי תורה, אבל ככה הוא כותב. אבל מה שמקובל בפשטוס העניונים, כיוון שזה מהמצוות התמידיות, מה לימוד החסידות גורם? או לאהבת השם או ולעירת השם, מה שבטוח עניין של האמונה, האמונה שהתהוות העולם בכל רגע בכל רגע וכולו וכולו, זה מה שחסידס מלמד אותנו בכל דוש בכל מימה, ומילא זה עניין של אמונה, של אמונה אדם חייב בכל רגע להבין את האמונה ולהתעמק באמונה ולחיות באמונה, ואהבת השם ויראת השם, כל אלה מצוות התמידיות שיש הרי מקלט שלמדנו בשבת האחרונה עם כל הביור הנפלא של הרב בקשר בין הרי מקלט למצוות הללו. על כל פנים, ולכן אתה לא יכול להגיד שבתשעה באב ביום הזה אנחנו לא להתעסק באהבת השם או בעירת השם או באמונה, וכיוון שזה חסידות זה הפרוש הפשוט יותר. אבל כמובן נמנים עלינו דברי השדה חמד בשם רבינו מפאריץ'. אז זה בנוגע לערב תשעה באב. בנוגע מי שלא למד את שיעורי החיטת לפני צהריים, אז מתירים לו בערב תשעה באב גם אחרי צהריים, אחרי חצות, חוץ מהרמב״ם. הרמב״ם כתוב שבמידה ואת שיעור הרמב״ם שכחנו ללמוד עד חצות, לא ללמוד אותו אחרי חצות, אלא במוצאי תשעה באב להשלים גם את השיעור הרמב״ם של אתמול וגם את של היום. כך כתוב במנהגי חב"ד. מה?
הרמב״ם עד חצות היום, כן.
הרמב״ם רק עד חצות. שאר השיעורים לכתחילה רק עד חצות, במידה ו... פספסת, פתאום אני מסתכל לשון, אופ, אחרי חצות, עוד לא למדתי את התניא יומי, את החומש רש"י יומי, אתה יכול ללמוד אותו, כיוון זה שיעורים קבועים, יש להם מעמד מיוחד. בנוגע לרמב״ם, אז שם המנהג הוא, אני זוכר בשנה הראשונה שהרב עשה את המוירי שיעור וכל זה, השאלות, איך נגע בתשעה באב, בערב תשעה מוצאת שם, אבל אז עשו סדר בדברים.
אבל תניה אמרת לפי...
כן, תניה שזה חסידס, חסידס מותר ללמוד פרקו וכו, כן, נכון. בנוגע לאכילה בכלל בערב תשעה באב, אז ראיתי דבר מעניין, הבערית מביא מהלוכס קטנס, כך מביא גם ביעקב מעמלואז, מכמה מגדולי הפוסקים שסבורים שכשם שהאוכל ושוטה בתשיעי בערב יום כיפור, אז... מעלה עליו הכתוב כאילו יתנה תשיעי ועשירי, מאותו הטעם למה כתוב, הרי אנחנו מכירים את זה תמיד לפני יום כיפור מלשון אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו, על פי מה שכתוב ביסודות הקדמונים, כיוון שיש מצב שמתענים 24 שעות, קדוש ברוך הוא מאוד חשוב לו שהגוף של היהודי יהיה שמור ולא יוזק חס ושלום מעצום. אז מן התורה יש צום רק ביום כיפורים, צום של 24 שעות, ולכן כי התורה מתבטאת בלשון שתניתם שהתנית תהיה בתשעה לחודש, ומה שואלת וכי בתשיעים מתנים, הרי מתנים בעשירי, אלא אוכל ושותה בתשיעי, מעלה לה כתוב כי נתנה תשיעי ועשירי. ולמה התורה התבטאה בסגנון להתענות ביום התשיעי? תגיד, ואכלתם ביום התשיעי. אז כתוב גם כן בהמשך, שכאשר אדם עושה מצווה שקשורה באכילה, מצווה זה מצווה, אבל בכל זאת זה לא מצווה לפום צער אגרה, שכר על אכילה למצווה אינה דומה לשכר על תענית למצווה. כשאתה מתענה למצווה, אז לפום צער בגלל גודל הצער, אז גם כן יש את השכר הגדול, שומע שלהם.
בבקשה,
כל מילה. נו, אז אתה גאון אם אתה יכול לשמוע ככה כל מילה. אז לכן התורה התבטאה בסגנון והתעניתם, כדי שהאדם ירגיש שהאכילה הזאת בערב תשעה, ביום כיפור, כמו שהוא הולך לצום, אתה הולך לקבל שכר גדול הזה, ואז זה ידחוף אותך שאתה באמת תרצה לאכול ולשתות. ומה פוסקים, שהתקראתי בקודם, כמה מגדולה הפוסקים, כיוון שהחכמים תקנו עוד צום כזה בשנה תשעה באב שצמים 24 שעות, אז גם יש שם את העניין של מי שאוכל ושותה בתשיעי, מעלה לה כתוב כדי תנא תשיעי ועשירי. שמיני, כן, נכון. ככה לשון באמת שלנו. הבלה כאילו תנא זין וחרפה. עכשיו, בסעודת הקבע האחרונה שאחרי חצות היום, שאחרי הסעודה הזאת אתה כבר לא חושב לאכול סעודה נוספת, לסעודה הזאת קוראים סעודה מפסקת. לא, אם אכלת לפני חצות ואתה לא חושב לאכול עוד יותר עד הצום, אז עדיין לא נשאר סעודה מפסקת לפני חצות. אבל אם זה אחרי חצות, אז הסעודה האחרונה, אז לכן נוהגים באמת שקודם אוכלים סעודה טובה ומלאה בלי הגבלות, ואחרי כן הולכים למנחה, ואחרי כן מתפללים וחוזרים הביתה, ואז אוכלים סעודה מפסקת. בסעודה המפסקת אנחנו מוגבלים באכילה. ראשית כל, אסור לאכול יותר מתפשיל אחד. אז אם אכלת מרק, זהו זה, אתה רוצה עוד משהו? סטופ, לא יכול לאכול יותר. ולכן כתוב גם כן שמי שאוכלים את הביצה באפר במהלך הסעודה, לא יכולים לאכול שום תפשיל בסעודה, הם צריכים לאכול סלטים, ירקות, פירות, בלי גבול. אבל תפשיל גמרנו, אתה לא יכול לאכול יותר. לכן באמת ראיתי במשפחות חשובות, ובהתחלה חשבתי שאולי זה מנהג בטעות, אבל אני ראיתי גם כן במנהגים של בכינס של החבדים שהוציאו לאור, שהם כותבים שמי שאכל כבר תפשיל בסעודה יאכל את הביצה באפר אחרי ברכת המזון. טוב, לא יודע איך צריך לנהוג לכתחילה, פה אני צריך לדעת שאם אתה במהלך הסעודה לפני ברכת המזון נוהג לאכול את הביצה באפר, אז אתה צריך לדעת שאתה בסעודה הזאת לא יכול לאכול שום תפשיל נוסף. גם אם אתה אוכל רק תפשיל אחד בסעודה, כתוב לא לאכול דגים בסעודה הזאת, כתוב שבסעודה הזאת לא לשתול שום משקיע משקר. אז אם אתה נוהג לקנח את הסעודה בבירה קרה, לא בסעודה הזאת, בסעודה המפסקת לא שותים בירה. למרות שדיברנו בשיעור הקודם שבתשעת הימים אסור בבשר ויין, אבל רק יין אסור, שאר משקות החריפים אין איסור מצד הלכות תשעה באב, חוץ מהגבלות אחרות. אבל בנוגע לסעודה המפסקת כתוב לא לשתות שום משקה משכר, כולל בירה. גם חולים, או להבדיל אם מותר להגיד או צריך להגיד, מעוברת או מניקה שהתירו לה לא לצום, או ילדים קטנים, אף שמקרה בגיל חינוך שמבינים את העניין של האבלות על החורבן, אבל כפי שאמרנו, ילדים לפני בגיל בר מצווה לא צריכים לצום, גם הם שיאכלו סעודה מפסקת, ולאכול את הסעודה המפסקת בהגבלות סעודה המפסקת. זה ביטוי אבלות בפני עצמו, שלא קשור לזה, אתה כן צם, אתה לא צם, כמו שאמרנו בנוגע לשאר העינויים. כלומר, סעודה מפסקת לאכול עם כל ההגבלות והדינים של סעודה מפסקת. עכשיו, מה קורה אחרי שכבר בירכנו ברכת המזון על סעודה מפסקת ובא לנו עוד משהו, איזה פרוסת אבטיח טובה, עוד כוס מים קרים למלא את המאגרים שלא נהיה צמאים, התשובה היא, מכל עוד השקיעה לא קרקתה, כל עוד לא מגיעה השקיעה, מותר גם אחרי ביקת המזון לאכול ולשתות. לכתחילה כותבים הפוסקים כדאי להתנות במפורש. אני אמנם מברך עכשיו ביקת המזון, אבל אני לא מקבל עליי את התענית עד לשקיעה. אבל כל עוד אנחנו לא קיבלנו את התענית, מצד עיקר ההלכה, גם אחרי ברכת המזון אפשר להמשיך ולאכול ולשתות כל עוד לא מגיע זמן השקיעה. והגענו לתשעה באב, אז נתחיל מאיסור הרחצה. בשולחן ערוך כתוב שאיסור הרחצה בתשעה באב זה כשנעשה להנעת רחיצה, ולכן אם אדם מתלכלך מותר לו לרחוץ את המקום המלוכלך שנדרש בשביל לנקות אותו. אז אם נפל איזשהו לכלוך על היד וכיוצא בזה ואיזשהו מקום בגוף, אפשר לקחת מים לשטוף את המקום, להשתדל לא לחרוג מעבר למה שנדרש, אבל מה שנדרש מותר. והדרך זה כשאדם שוטף איזשהו פרי או ירק, אם זה לצורך בישולים, אם זה לצורך ילד שרוצים לתת לו פרי ורוצים לשטוף אותו, לא צריך להזיק את הידיים באוויר ככה ולדאוג שמה היד שלי נשטפת במים. שוטף את הפירות והרקות כרגיל, למרות שתוך כדי ככה ידיים נשטפות, כי כאמור האיסור הזה רחצה להנאה, ופה לא רחצה בכלל, זה שטיפת הפרי ותוך כדי. ועל דרך זה כשיש תינוק שצריך לרחוץ אותו כיוון שהוא התלכלך, כדאי שהדברים שמבלבלים את השיעור להכניס אותם עמוק עמוק לכיס, ואז יש לך ביטוח שתוכל להקשיב לשיעור. זה יצא טובה כמשמע, לא לך זה חלילה אומר דעות מה לעשות, בתוך ניסיון. אז אם רוצים לרחוץ את התינוק, והתינוק שרוחצים אותו כמובן שהידיים של הרוחץ גם כן נשטפות, אין בעיה, זה לא נקרא רחיצה. עכשיו בנוגע לנטילת ידיים, לנטילות השונות, אז ככה, נטילת ידיים בבוקר בנגל ועשר צריך לעשות שלוש פעמים לסירוגים, כמו שכתוב בסידור אדמור הזקן, שאין רוח חתומה עוזבת את הידיים כל עוד לא עושים את הנטילה לסירוגים כדת וכדין, ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, שש פעמים. אבל בכל השנה חייבים לטעון את הידיים בנגל ועשר עד לחיבור כף היד, גם על זה כותב אדמור הזקן, שרוח חתומה לא עוזבת, צריך מאוד להקפיד, לפעמים המיטה קצת גבוהה והקערה שם למטה, וכשמתכופפים אז הולך דווקא בשיפוע המים, וכשאתה תסתכל אתה תראה שכל החלק הזה לא נשטף. אז צריך לדעת שהרוח חתומה עדיין, שהשם ישמור, היא מחכה שם וזה לא טוב, אז צריך לשטוף את הידיים, לעשות את נטילת ידיים עד לחיבור פרק היד, פרק לזרוע. אבל בתשעה באב עושים את הנגל ועשר רק עד חיבור של האצבעות לכף היד. והרב מדבר על זה, אז איך רוח התומה מסתלקת? אז הרב מסביר שכיוון שביום הזה כתוב הרב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן ש אם נוגעים לפני נגל ועשר בדבר מאכל, אז הוא מטמא אותו וכו', אז כתוב שנגיעת גוי לא עושה שום בעיות, כיוון שרוח הקדושה, הרוח הטומאה מתאווה לשרות המקום שיש בו קדושה ושמשם היא יונקת. אצל גוי אין לו מה לחפש לרוח הטומאה הזאת. מזה מגיע אדמו"ר הזקן, להבדיל, אצל ילד לפני גיל בר מצווה שאין אצלו עדיין את כניסת הנפש האלוקית, גמר כניסת הנפש האלוקית, אז גם כן זה לא כל כך חמור. אבל אדמו"ר הזקן אומר, ממשיך ואומר, שהניזהר מנגיעת קטן מברית מילה והלאה, קדוש יאמר לו. מדוע? כיוון שתחילת כניסת הנפש האלוקית זה אצל הבן מגיל מברית מילה, ועל דרך הזה אומרים הפוסקים המוחרים יותר שזה גם כן אצל בת מה שקוראים לה בשם, שאז נכנס לנפש אלוקית. כלומר שהקדושה, הרוח התומה מתחברת לפי ערך הקדושה. והרב שכאשר מגיע תשעה באב זה המצב שיש ירידה בגילוי הקדושה בעולם, זה יום לא פשוט, יום לא שהסגרנו את הלוקוס ביום הזה היא לא כל כך מי יודע, אז גם כן ההשראה של רוח התומה היא קטנה יותר, ולכן רוח התומה לא יכולה, היא מגיעה רק עד לפה. ומכן מספיק הנגל ועשת לפה, ודרך זה אומר הרבה, הפוך, לגבי יום הכיפורים, למה זה מספיק עד לפה? כי הקדושה היא כל כך חזקה, שאורך הטובה לא יכולה לחרוג יותר מה שעד לפה. וזה בעצם מביא לחלק השני, שאנחנו מאוד מקפידים, כפי שהרבה אומר, שבמוצאי תשעה באב, אז עושים עוד הפעם נגל ועשת מלא עד לפה, כי אז כבר מסתלק המצב הביש הזה של היום, ואז מתחילה לשרות רוח קדושה שוב, ואז רוח הטומאה מטפסת כלפי מעלה. אז לכן אנחנו נוהגים שבמוצאי תשעה באב עושים עוד פעם נגל ועשה שלם עד לסוף. אגב, ראיתי בכף החיים בסימן ד' סיכות מי"ד, שגם הוא אומר את אותה נקודה שהרב אומר. מה אתה אומר?
לפני
מעל יפונות לימדיים, אני ראיתי שעושים את זה אחרי מעל, למרות שאני כן נוהג לרוץ מעל לפני מעל לעשות את זה, אבל כנראה ש...
תמיד
כיפור צריך להגיד ברוך המעבדי, כיפור צריך להגיד ברוך המעבדי לפני שעושים את זה.
איך סומכים במסעדות ובמקומות אחרים שאנשים שהם לא מחללי שבת בפרסיה, אבל הם לא נותנים ידיים כדת?
אז תראה, אנחנו עכשיו בשוב הלכות תשעה באב, כיוון ששאלת אני אענה לך. במקומות שיש השגחה, לפחות על ידי מחברים שעבדו במאפיית ברמן, כן, בימים שעוד היו קולים את האכלות בידיים, אז היו כהלניקס, אבל ביום חמישי בלילה, ליל שישי, היו עושים משהו לפרנסה שגם להאכיל את הילדים, היו הולכים למאפיית ברמן וקולים שם חלות במשך כל הלילה. אז כשמתחיל המשמרת, שמים את כולם בשיירה והמשגיח עומד, וכל אחד ואחד עושים לו נגל ועשה לפני שהוא נוגע בעיסה. אז מה שהכל אוטומט, אז לא צריך, אבל מה שיש נגיעה, במקום שיש, לפחות של הידך הרד, ישראל בהשכחות אחרות, נסתם כמה שכחות אחרות. מקפידים על זה שאלה שמגיעים במגע עם האוכל, באמת שעשו נגמר עושה, נכון? נחזור לענייננו. אז דיברנו על נטילת ידיים שחרית, אז ככה, כשהידיים עדיין לחות, לא ממש טובות, קצת מנערים את המים המלאים על היד, מותר להעביר על העיניים, אם יש איזושהי הפרשה על העין, רוחצים אותם בהזדמנות הזאת. אדם שהוא איסטניס, ואם הוא לא רוחץ את הפנים, אז כל היום דעתו אינה מיושבת עליו, כך כתוב בשולחן ערוך. אני מכיר את זה, אתה כמו סהרורי ככה, אתה לא אתה. זה שטיפה אחת של הפנים ואתה אור עיניו. ככה זה, לא? מי שאיסטניס יודע על מה מדובר. אז כתוב בשולחן ערוך, מי שאיסטניס, אם לא רוחץ פניו, כל היום אין דעתו מיושבת עליו, מותר לו גם כן לשטוף את הפנים. כי שוב, זה לא נקרא מחיצה לתענוג, זה פשוט כדי שאני יהיה מאופס, ממוקד. שטיפת הפה, אנחנו שוב מגיעים למוקש הזה כשטיפת הפה. אז נכון, כתוב, וככה כתוב גם כן במנהגי חב"ד, וככה כתוב בשולחן ערוך, שבתשעה באב אסור לשטוף את הפה, כן? אבל תשעה באב חמור באמת יותר משאר תעניות הציבור, שבתענית ציבור דיברנו בשיעור הקודם שמותר לשטוף את הפה מי שמצטער. אדם שזה מצער אותו שהוא לא שוטף את הפה, זה לא רק לתענוג, הוא מרגיש בצער. בנוגע לתשעה באב הלשון הוא שלא מספיק צער רגיל, רק מצטער מאוד. אדם שמצטער מאוד, התירו לו לשטוף את הפה בהגבלות שנדברו בתענית הציבור, שדיברנו לכופף את הפה, שהמים לא יכנסו לגרון, להשתדל לעשות את זה דווקא משחת שיניים או עם מי פה במשהו מגעיל שאין סיכוי שאתה תבלע אותו, ואז שוב, רק מצטער מאוד, כך זה בחיי אודם, משנה ברורה, וברוך השולחון. וכפי שאמרנו, בשאלות ותשובות מלכת יצחוק, והיו כאלה ששאלו, זה התחיל להסתובב בעולם, שפתאום גילו את אמריקה, משהו שלא ידעו, אז מי שרוצה להסתכל במקורות, במלכת יצחוק חלק ד' סימן קופטט, ככה זה רשום אצלנו, מקווה שזה לא שגיתי, שם אחרי שהוא דן בכל צדדי השאלה, הוא מסיים במילים הללו, במקום צער, פשוט להיתר באופן הנעל, ובתשעה באב במקום צער גדול. כמה גדול? כל אחד ימדוד בעצמה דרך כאן הדבר מגיעים. היו כאלה שקשרו ואמרו שהיום ונורא הוא תפוס ונעול ודבוק ופשוט
יכולה
להסתיר את הפה? בטח, מותר לאכול, מותר בטח לשטוף את הפה. כל השטיפה את הפה זה מחשד שמה תבלע קצת מים. אם אתה מותר לך לבלוע כוס מים, אז בטח שמותר לך לשטוף את הפה, כמובן. אבל פה מדברים מי שכן צם, אז אומרים לך שבשאר התניות כתוב שמקום צער יתירו לשטוף בתנאי שאתה מכופף את הפה וכולו וכולו. ובתשעה באב דורשים שמקום צער גדול, אז כל אדם בבחירה שלו, זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד מה עשיתי בחדר הבית כשנעלתי את הדלת והתכופפתי מעל הקיר. אבל בינו לבין הקדוש ברוך הוא צריך לדעת שצריך להגדיר את עצמו שהוא מקום צער גדול, ואז מותר. עכשיו, יש רחיצת שתי ידיים לפני התפילה. כתוב בשולחן ערוך שלפני שעומדים להתפלל צריך לרחוץ שתי ידיים, אז כמה שחייבים מצד ההלכה, מה שיותר מזה זה כבר רחיצה שלא לשם מצווה. אז כתוב שלתפילה צריך לרחוץ את הידיים עד קשרי האצבעות, כל השנה עד קשרי האצבעות, ואחר כך לקחת קצת מים בכפות הידיים ולשפשפם זו בזו, לקיים שנאמר רחץ בניקיון כפיי וסובבת מזבחך השם, שתפילות כנגד קורבנות. אז לפני כן אנחנו רוחצים את כפיי, את כפות הידיים גם כן. אבל זהו, לא יותר מזה, כי לא צריך יותר מזה. אבל מי שאוכל למשל לחם בצום, אלה שהתירו להם לצום ואוכלים לחם, צריך לעשות את הידיים כפשוט עד לפה, ועל דרך זה הכהנים שעולים לדוכן נותנים את הידיים עד לפה, הכל כרגיל. הנטילות הללו שאפשר להסתדר אותם עד לפה, אומרים לך, תשמע, בתשעה כל השנה אתה יכול לרחוץ יותר. למשל, ראינו את הרב רוחץ ידיים לתפילה, כן? כשהרב היה בן מנחה למעלה בחיילה גדולה וחזר מהאוהל, אז היה מפל מנחה ואחרי כן מיד מהר, אבל כשהיה חלוקה גדולה מקייץ בזה, אז אחרי כן הם מביאים לרב קערה, אתם זוכרים? קערה עם נטלה, עם הגבת, הרב נוטל ידיים עד לפה, ושש פעמים, כאילו כמו נגלו בעשר. אתה זוכר, נכון? שש פעמים. אני אפילו פעם ראיתי את הרב שאחרי שהוא גמר לטעור שש פעמים, הוא עוד עשה ככה על כל יד. לא יודע, אחרי כן פעמים אחרות לא ראיתי שהרב עושה את זה. איך שלא יהיה, על כל פנים, זה כל השנה. אבל כשדובר תשעה באב, צריכים להתרכז במינימום המחויב. זה מה שחייבים, מה שצריך לעשות. עכשיו בנוגע לסוך את הגוף בשמן גם כן אסור, אז יותר שיכולה לנשים מאשר לגברים, אז צריך לדעת שבתשעה באב צריך להיזהר בזה, גם שבסיבה כלשהי עושה את זה במשך השנה. אבל אם מדובר לרפואה, למשל יש אדם בעיות אור וצריך למרוח איזשהו משהו שומני על הגוף, אז זה נקרא לצורך רפואה ולא לצורך תענוג, ככה שמותר. בנוגע לנעילת הסנדל, אז צריך ללכת בנעליים מיוחדות שאין בהם אור, אבל הן לא צריכות דווקא מיוחדות לתשעה באב. יש אנשים שכל השנה, גם עד לתשעה באב וגם אחרי כן, הולכים מנעליים כאלה שנעליים שהגוף הנעל הוא מבד והחלק התחתון הוא מגומי, סניקרס, כל מיני בגלל נעליים כאלה שהם בעצם מותרים גם בתשעה, או שהולכים עם קרוקס כל הזמן, ועם אותם הקרוקס שהלכו מהבוקר עד עכשיו הם ממשיכים ללכת לבית הכנסת לכינס וזה, אז לא אומרים לה, אתה צריך משהו לתשעה באב? לא, אתה צריך נעליים שמותר בתשעה באב, וגם אם זה אתה הולך עם זה כל השנה. פשוט זה אומר בר כותב שאם יש לך נעל שדומה ממש לנעל מאור, אתה יודע שכתוב בתפריט, כן? שאלו את מוישה, לפעמים כתוב בפנים שזה הביטנה, זה, 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 וזה, וזה, אבל אין שאף אחד מילה אחת אור, אז בפרט נעלי נשים זה מאוד שכיח, שזה מסקאי מלמטה ונמטה, זה, אז הנה אפשר ללכת בזה, אבל מי שרואה אותך חושב שאתה הולך עם נעלי אור, נעלי ברגילות, אז אומר, שזה המנור במנחה שלמר, בתשובות של החלק מנחה שלמר, חלק ב' סימן נ"ח, הוא כותב לא ללכת עם נעל שדומה ממש כאילו שלא משום מראית העין, שמישהו יראה אותך יחשוב שאתה הולך עם נעל רגילה בתשעה באב, יש עניין שלא לעשות דברים שיש בהם מרית העין, כי לא אתה עושה משהו אסור. אבל אם אתה הולך נעל שמותר בתשעה באב, ונראית, לא נראית כמו נעל, לא נראית באמת שנעל, אז אין בזה שום בעיה. אבל מה שכתוב בספרים הקדושים, לא ללכת כחף ממש, ללכת בסוגי הנעליים שמותר בתשעה באב, זה עניינים על פי הקבלה. עכשיו, כיוון שלא לובשים נעליים בתשעה באב, אז לא מברכים את ברכת שעשה לי כל צורכי. זאת ברכה שנתקנה, הודעה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו מנעל לרגל. אבל כיוון שאנחנו עשורים בנעילת הסנדל, לא מברכים את הברכה הזאת. ומנהגנו שגם במוצאי תשעה באב, כשאנחנו כבר לובשים את הנעליים, לא מברכים. במקומות אחרים יש מנהג שלהפך. שבאמת לא מברכים בבוקר, אבל בערב, כאשר אתה לובש את הנעליים, הגיע הזמן להודות הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לי נעליים. אבל כאן כתוב במנהגים שלנו, שאנחנו גם במוצאי הצום, כאשר לובשים את הנעל, הרי וכותב את זה במנהגי יום הכיפורים, וככה זה גם בנוגע לתשעה באב. ואופי התנהגות לזוג נשוי, בליל תשעה באב צריך לנהוג בהרחקות שנתברו בהלכות נידה. בנוגע ביום, אז בפוסקים כתוב שביום, ביום כיפור, צריך גם ביום ללוג בכל ההרחקות בתשעה באב, לא, אבל המשנה ברורה כותב שכיוון שהטעם הוא, כיוון שביום כיפור לבושים יפה, מה שהקים בתשעה באב לבושים בצורה זולה, אז אם גם בתשעה באב לבושים יפה, אומר המשנה ברורה, אז זיל בוס הטיימה, אז גם בתשעה באב צריך להקפיד שגם ביום ללוג בכל ההרחקות.
אם זה ליל
תבילה? אז... לשאול, לא, על זה לא מדברים, זה בטח אסור. זה אפילו מוצא תשעה באב אסור. רק אם זה לתפילה, אז מותר מוצא תשעה. אבל זה לא עכשיו, בשיעור אנחנו מדברים דברים כלליים יותר. האדם לא שואל בשלום חברו בתשעה באב. לא בוקר טוב ולא לילה טוב. לא רק שלום, המילה הזאת, אלא גם מה שנהוג, good morning, good morning, תנח, לא אומרים. אבל אם מישהו שלא יודע את ההלכה ואומר לך ערב טוב, בוקר טוב, שלום, אז לענות לו בשפה רפה. כבר שצריך לדעת שאדם אומר לך בוקר טוב, ערב טוב או שלום ואתה לא עונה לו, זה לא פשוט בכלל. יש פסוק כתוב בנביא אומר, מוכיח את עם ישראל גזלת העני בידכם. שואלת הגמרא, מה זה גזלת העני? מדובר בעני אמיתי, כן? לא מדובר באחד שבמקום להגיע עם מזדה ארבע הוא מגיע מסכן עם פיאט. מדובר עני אמיתי, שיש לו, בפי חזל, מה שנקרא עני, שאין לו ממש אין לו מה לאכול, יש לו בקושי לשים איזה בגד אחד, ומיטה אחת, ומכסה אחת, כמו שכתוב בגמרא, מה נחשב לעני אמיתי? אז מה אפשר לגזול אותו? גזלת העני בידכם. אומרת הגמרא זה כשמישהו אומר לך שלום ואתה לא עונה לו, זה אפשר לגזול גם את העני. אז לכן צריך לענות לתשעה באב, נכון? אבל אם בכל זאת מישהו אמר לך לילה טוב כי לא יודע, תענה לו, רק אל תענה לו עם כל השטורם, מתמורן קטן כזה, אבל לענות תענה לו. זה מה שנקרא תשעה באב לגמור, זה מה שמן לפוטפס אומר בהתוועדות, יש קלטת שאומר שצריך להיות אהבה בין חברים, שיש כאן תשעה באב לגמור, אין לכם לגמור. אז מי שלא יודע את ההלכה לא יודע מה זה תשעה באב לגמור, אז זה תשעה באב לגמור, זה סבב. נחזור לשיעור. אז בנוגע לעשות מלאכה, כתוב שעד חצות היום דואגים שלא לעשות מלאכה שיש בה שיהוי, כלומר שלוקח, שנדרש בדרך כלל זמן לעשות אותו. דוגמאות שכתוב בפוסקים, עבודות חשמל, אינסטלציה, תתקן רהיטים בבית וכיוצא בזה, עד חצות היום לא עושים את זה. וכן שטיפת כלים שלא נדרשים עכשיו לשימוש, נחשב לעבודה שלוקחת זמן. כתיבה מותרת, אז כתוב שתמיד החכמים בטלים ממלאכה כל היום, ולמרות שההלכה אומרת שהגדר של תמיד חכם אמיתי הם בזמננו, אבל העניין הזה כתוב מפורש שכל אחד יכול לעשות את עצמו כתמיד חוכם לעניין הזה. בנוגע ל מסר מתן, כלומר לפתוח חנות, אז גם כן בתשעה באב לא פותחים חנות, אלא אם כן מדובר בחנויות של מזון, שכתוב שבמפורש מותר לפתוח אותם, מכיוון שאנשים יוכלו להכין את האוכל לסיום הצום. אם מדובר במלאכת דבר העבה, דבר שאם אני לא אעשה אותו עכשיו, אז ייווצר מצב של הפסד, פתאום מתפוצץ איזה צינור, מים זורמים, צריך איזו אינסטלציה לעשות, אז לא להגיד, אני לא יכול, עכשיו תשעה באב, זה מותר. או שפתאום אנחנו בכל זאת עברנו ליד מקום ששם אני מוכרים משהו שאם אני לא אקנה אותו עכשיו אני מפסיד, גם כמותר, למרות שאמרנו שמעשר מתן נחשב במלאכות שלא עושים אותה בתשעה באב. בנוגע לשינה בתשעה באב, כתוב שמי שיכול באופן שזה לא יזיק לו לצייר את עצמו בשינת ליל תשעה באב, כמוגון אם הוא רגיל לישון בשתי קרים, קריות, ישן רק בקר אחד, או אם ישן בקר אחד, ישן בלי קר, אז אם יכול לצייר את עצמו שיעשה את זה, אבל בתנאי שזה לא יזיק לו. יש אנשים, וזה חלק גדול מאוד מהאנשים, ידוע שצורת השינה שאדם רגילה זה עד כדי כך נוגע שכשזה חסר לו פשוט לא מצליח להירדם. ניסיתם פעם? זה ידוע, נכון? אם אתה ישן עם קר, ומלך לשם בלי קרי, או שלך ככה אתה מרגיש, אתה פשוט לא מצליח להירדם. אתה חייב משהו, אתה רגיל בשתי קריות, שקר אחת אתה מסתובב מצד לצד, מצד לצד, אתה... אז זה לא טוב. כיוון שאומרים לך שבתנאי שזה לא יזיק לך, אם אתה לא ישן כל הלילה, אז אתה תהיה למרך מטרולל. וחסר רק ש... מי שממונה על כך, או מי שממונה על כך, תיתן לך איזשהו קיצר קטן, ואתה כבר תצא מהכלים. אתה צריך להיזהר מאוד.
גם רעה וגם מטרולל זה כבר מדי.
כן, זה מאוד, מאוד נוגע אדם. אבל אסור יותר מדי לשים לב לזה. יש מתלבדיך אותה באמצע לימוד, כדי שאלה שהתחילו להירדם שם, יקומו לתחייה. זה הדבר אמיתי. מישהו התחילה בית הכנסת, כשאני הייתי אברך צעיר, גש של השני, שתיהם כבר לא בחיים, אני חושב. אני אתן לכם, אוקיי. ושאלו אותו, כשאתה ישן, תגיד לי, אתה ישן, הזקן מעל השמיכה או מתחת לשמיכה? אמרת שאתה שאלות מצחיקות. אחד בבוקר אומר, מה עשית לי? אני כל הזמן לא יכולתי לרדת, כל הזמן חשבתי ככה, 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 ככה. פתאום אני נכנס לו לתודעה. וזה גנץ יטריד אותו. שינה זה דבר מאוד, אדם צריך להיות משוחרר בכדי להירדם. נחזור לענייננו בהלכה. נהגו שלא לשבת על כיסא עד חצות היום. בשולחן ערוך לא כתוב מידות, ככה סנטימטרים, ככה סנטימטרים. העולם מחמיר שלא יושבים רק על שרפרף, כיסא קטן שהוא לא גבוה יותר משלושת הטפחים. כמובן שבעניין הזה אפשר להקל עד 30 סנטימטר, למרות שבגודל הטפח יש את שיטת הבחיים נוי והשיטה של הצלח ועוד מגדוי להפוסקים שמסו. אז פה אפשר להקל, כי בעצם זה לא שיטה דחויה לגמרי. השיטה שסבורה שהטפח זה 10 סנטימטר ולא 8, ושהאמה זה 60 סנטימטר ולא 48, כמו לשיטת רבחיים נוי, זה לא שיטה דחויה. זה שיטה שהרב הרש"ב כתוב בתיקון המקווה בסוף השולחן ערוך, שהרב הרש"ב בנוגע למקווה הקפיד שהאמה תהיה 62 סנטימטר, מידה מסוימת כתוב שם ברוסית, ולמטה כתוב שיש 62 סנטימטר, כלומר הוא הקפיד על ה-10 סנטימטר כתחילה. אז שם מדובר לחומרה, כן? פה מדובר לכולה, אבל כמה שזאת הגבלה שלא כתובה בשולחן ערוך, למרות שהמהרש"ם כותב את זה לגבי לא עלינו על אבילות, להקפיד שכמה ששם כתוב צריך לשבת על הארץ, אז עד כימל תפוחים, ידוע שזה כלבוד, אבל עד שלוש פחים נחשב כאילו אתה עדיין על הרצפה. מעבר לזה אתה כבר לא על הרצפה. אז מי שקשה לו יכול עיקר להקפיד לא לשבת על כיסא כרגיל, לשבת על משהו נמוך יותר. אצל הרב ראינו שהרב יש על משהו גבוה יותר, אבל ברור שאי אפשר ללמוד מה, שדעת מה הגבלות, מה הסיבות. אני לא יודע להגיד על הרב מה הוא הרגיש ולמה וכו'. אני יכול להגיד שאני רוב הזמן של הכינס אני עומד, אני פשוט לא מסוגל לשבת על דבר נמוך, זה קורה לי. ואני עדיין צעיר יותר קצת מהשערי ביה כשאנחנו יש לנו את התמונות ואת הווידאו. הקופונים, הלכה כפי שאמרתי לכם, אם אדם יכול להגביל את עצמו לשבת רק על דברים שהם פחות מגיעים לטווחים, פחות מ-30 סנטימטר, צריך להשתדל מאוד. אם לא, לפחות שיקפיד לשבת על משהו שנמוך יותר מאשר דרך הישיבה כל השנה. כן? אם האדם לשבת על הרצפה ממש, צריך להיזהר לא לשבת על הרצפה ממש בלי איזה הפסק. זאת אומרת, אני נכנס לבית הכנסת, אנשים יושבים על המדרגות, יושבים על הרצפה, לא. לא לשבת על הרצפה, לשים משהו, אפילו איזה נייר או משהו שיפסיק בין האדם שיושב לרצפה עצמה. כתוב על פי הקבלה, כף החיים מביא את זה שלא לשבת על הרצפה כפשוטו. אדם שצריך לנסוע במכונית, אז כמובן, אז אין ברירה, אז הוא יושב כמו שיושבים כרגיל. באוטובוס, כשאתה מזמן לברך, אומר שמותר, אבל הוא בעצמו אומר שאם המקום לא דחוק, אם יש דוחק באוטו וצריכים להידחק בשביל זה, אז עדיף לשבת בצורה נורמלית מאשר לעמוד ולהידחף. מה שאין כן, אם יש מקום ברווח באוטובוס ולא מדובר בנסיעה ארוכה שזה מאוד קשה, אז להישאר בעמידה. אבל אם זה קשה או שיש דחק באוטובוס, אז אפשר לשבת על כיסא כרגיל. ידוע שהרבא כשנסע לאוהל, כך מסופר, שהרבא היה כשרבא נסע במכונית שלו, כן, מהבית לסלסנטיקה יצא בזה, כתוב ככה שהרבא היה חתיכת קרש על המושב במכונית, היה קרש. זה בטח לא הלכה, כתוב כמה גבוה לשבת, כמה נמוך, אבל כנראה איזשהו שינוי שיבטא את ה...
זה מדי נוח.
מה אתה אומר?
כיסא באוטו, מדי נוח.
כן, טוב, זה לא הלכה, לא כתוב שאסור שיהיה נוח לבן אדם בתשעה באב.
מה לגבי טיסה?
עכשיו? מה, אם מותר לשבת במטוס או לשכב על הרצפה? אמרנו, אפילו באוטובוס מותר לך לשבת עם קשה, כל שכן בטיסה. במכונית, אתה נוסע עם האוטו שלך, האוטו של אבא שלך, אז אתה יכול גם כן לשבת כרגיל. בליל תשעה באב ממעטים מהתאורה הרגילה. יש בתי כנסיות שפשוט לא מדליקים את האורות, נותנים נרות לכל אחד, לכל אחד יש נר ביד, ואומרים את הקינות לא נרות, אבל לכל פנים ממעטים מהתאורה הרגילה, והסיבה לכך היא כיוון שכתוב במדרש איכה, שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת בשעת החורבן, מלך בשר ודם כשהוא אבל, מה הוא עושה? אמרו לו, מכבה הפנסים שלו. אמר להם, אף אני אעשה כן, שנאמר בספר יואל כתוב, שמש והירח קדרו או קדרו, חשכו כאילו השמש והירח. וזכר לזה, אנחנו גם כממעטים בתאורה בליל תשעה באב. אז שיעורי החיטת בתשעה באב ביום משלימים במנחה, כי לא אומרים אותם בשחרית, ושיעורי הרמב״ם לא לומדים אותם עד הלילה. שב העשירי באב, ידוע שתשעה באב עצמו, דיני תשעה טעמים וחלק בדיני תשעה באב נמשכים עד למחרת תשעה באב, עד חצות היום, מכיוון שעיקר שריפה בית המקדש הייתה אז. מה?
תהילים
מותר, כן.
שתניה
בבוקר,
מותר לפני
התפילה. תניה בבוקר, כן. אבל נוהגים שאת השיעורי תהילים אומרים לפני מנחה, ביחד עם החומש.
עבודה על מחשב מותר?
כן, מכתיבה מותרת, עבודה על מחשב זה לא אחרת מאשר כתיבה. דיני תשעה טעמים ומקצת דיני תשעה באב נמשכים למחרת תשעה באב עד חצות היום, מכיוון ששריפה, עיקר שריפת בית המקדש הטס, עד כדי כך שרבי יוחנן אמר שאם הוא היה בזמן ההוא, היה מתקן את הצום בעשירי באב. כן? ואנחנו רואים להזכיר את זה, ידועה הקושייה הידועה, שלכאורה רבי יוחנן, כולכם למדתם בו בכמה בחדר, נכון? יש מחלוקת, החיוב של המזיק אש, האם אישו משום חיציו או משום ממונו, מכירים את זה? שהאש שלי הייתה אצלי ויצא כי תצא אש ושרפה, צריך לשלם מדוע, בגלל שהאש שלי, הממון שלי גרם נזקים, או בגלל שכמו שאדם יורך חץ, אז אמנם הוא מושר בקשת פה, אבל כשזה יוצא לדרך, זה מגיע לשם, אז היא הזיק. אבל כיוון שזה יצא ממך, אז כאילו החץ שלך מתחיל מפה ונמשך עד לשם. כן? אז שואלים, ביוחנן, נתן לשיטתך שאישו משום חיציו, אז החיוב היא לא על מה שקורה שם, על מה שקרה ברגע שזה יצא. אז דווקא אתה אמור לעשות תשעה באב מתי? כשהאש נדלקה, לא כאשר היא המשיכה לשרוף. אז איזה שרבי יוחנן, דווקא הוא זה שאומר, טוב, זה לחלק הפלפול, אבל השיר, ככה שנראה לכם עוד משהו מה לעשות, אם תרצו, אז זה שרבים מדברים על הקושייה הזאת. הכל פנים, יש שירה של הרב, נכון? הכל פנים, בנוגע לדיני תשעת יממנו שנמשכים, ולכן אסור לאכול בשר ולשתות יין, גם במוצאי תשעה באב עד למחרת אחרי חצות היום, מלבד לסעודת מצווה, וגם כן עניין שמניש לאישתו בלילה זה, מלבד למצב מיוחד ששלום הזכיר מקודם. נגינה ושמיעת כלי נגינת כלי שיר, גם כן אסורה, לא מסתפרים, לא מחפשים, וגם כל הגבלות הרחצה של תשעת הימים ממשיכים הלילה הזה עד למחרת בחצות, וכמו כן לא מברכים שחיינו עד למחרת אחרי חצות היום. במצבים מסוימים שצריך תמיד לשאול רב מורה הוראה כדי שנהיה בטוחים שאנחנו באמת במצב הזה, יש כמה מגדולי הפוסקים שסבורים שעיקר האיסור זה הבשר והיין. שאר ענייני בין המצרים זה אם יש צורך גדול בלשון ההלכה אפשר להקל, ו למשל רחיצה אפשר להקל כבו יותר בשביל תשעת הימים, או למשל לשפה ממצבים שנורא נורא חשוב לחבס דווקא עכשיו כי צריכים לצאת. שאלו אותי בנוגע לבנות שצריכות לצאת ממש בטיסה בעשירי באה בבוקר לאיזשהו קמפים לנהל שם, וצריכים להכין להם בגדים ליקים לכביסה, אין להם שם את האפשרות לעשות את זה שם. אז התארתי, אבל דרך זה בכל המצבים מהסוג הזה שמצבי שעת הדחק גדול בכלים בשאר הדברים, ועל פי זה בעצם מובן את הסיפור הנפלא שמביא באיש של אברום מבוצ'אץ', כי אנחנו שוב יש לנו הזדמנות להזכיר אותו, ובזה לסיים גם את השיעור בנוגע לדינים הללו, שכידוע הוא היה תלמיד של בלויצון בדיצ'ו, ו הייתה לו תקופה שהוא היה צריך בעדית שובר, הוא הגיע אליו בגלל תקופה במצב בריאות קשה, לא תקין, כפי שהוא בעצמו מספר במקומות אחרים. אבל מה שהוא כותב פה בהלכות תשעה באב, הוא כותב ככה: פעם אחת נסעתי עם בעל מחבר הספר הקדוש קדושת לוין לרוי העיר. מספר סיפור היסטורי שלא מובא בספרי סיפורי צדיק, מספר מעצמו. ובמוצאי תשעה באב נתנו לי לברך שחיינו, והוליכוני לרחוץ בבריכה בלילה קודם קידוש לבון. ולא עלה בליבי ספק להרר אחר אנשים החשובים שהיו. עד כאן הסיפור. כנראה הבירור בהנהגת הבנדית של נשיאתו בזה מתאימה למה שמובא בפוסקים שהזכרנו מקודם, שדווקא בסב היין זה עיקר החומה, בשאר הדברים במקום הצורך מקילים. העיקר שהשם יהפוך לנו את הימים האלה לששון ולשמחה, למועדים ולימים טובים, וזה הכי הכי חשוב.